שלום לך, פרופסור דנה וולף.
שלום רב.
מנהלת היחידה לוירולוגיה קלינית בבית החולים הדסה בירושלים, חוקרת ורופאה מומחית למחלות זיהומיות. ואולי נתחיל את השיחה איתך בהודעה בסוף השבוע של המכון הביולוגי, שהולכים להתחיל בקרוב מאוד בניסוי החיסון נגד קורונה על בני אדם, ולשאול אותך, מה המשמעות של השלב הזה בתהליך ייצור החיסון? עד כמה אנחנו קרובים לחיסון שכבר יהיה לאוכלוסייה כולה?
טוב, הבשורה הטובה היא שיש התקדמות מרשימה ביותר בפיתוח חיסונים לקורונה, התקדמות עולמית מרשימה. בהקשר הזה יש מספר חיסונים שכבר הגיעו אוטוטו לשלבים מתקדמים של ניסויים קליניים. אני רק רוצה להסביר ככה בכלליות, כדי שלוח כן. הזמנים פה יובן, זה שיש כמה שלבים בפיתוח חיסון. מתחיל משלב פרקליני, שבו מפתחים אותו במעבדה, מנסים אותו על חיות ניסוי, ובהמשך מגיעים השלבים הקליניים, השלב הראשון, השני והשלישי. השלב הראשון והשני, בדרך כלל שלבים יותר מצומצמים, שמנסים את זה על עשרות בדרך כלל של בני אדם, כשהמטרה היא לבדוק יעילות מצד אחד, האם אותו חיסון גורם לפיתוח של תרופה חיסונית אפקטיבית, ותופעות לוואי מצד שני. ואם השלמים האלה נראים מעודדים, כמו שאנחנו רואים במקרה של מספר חיסונים לקורונה, מתקדמים לשלב השלישי. בשלב השלישי כבר החיסון הזה מיושם על מספר הרבה יותר גדול של בני אדם, אלפים, ובו אנחנו כבר בודקים הגנה ממשית מפני הזיהום, האם אלה שקיבלו את החיסון מוגנים יחסית לכאלה שלא קיבלו אותו. וזאת בנוסף ליתר הפרמטרים של מעקב אחרי התגובה החיסונית ותופעות הלוואי.
אז מה את יכולה לספר לנו על מה שקורה עכשיו מבחינת החיסון וההתקדמות אצלנו כאן בארץ?
אוקיי, אז אצלנו כאן בארץ יש פיתוח חיסון שעל פניו נראה מאוד מבטיח מבחינה מדעית ומבחינת הנתונים הפרקליניים כמו שהתגלו והצטברו עד עכשיו.
זה יודעים אגב, כי ניסו אותו על בעלי חיים ושם זה היה מוצלח.
כן. אז קודם כל פיתחו אותו במעבדה, אני רק אגיד שהחיסון הזה הוא מבוסס על רעיון מאוד יפה של החדרת הגן, גן הספייק, גן השטח של הנגיף, שהוא זה שמתווך את ההדבקה ומתווך את התגובה החיסונית, אז מחדירים אותו לווירוס אחר, שהוא וירוס לא פתוגני בבני אדם, זה וירוס שנקרא וסיקולוס טומטייטיס וירוס, הוא וירוס שבדרך כלל מדביק בקר. והווירוס הזה, בכל זאת, הוא יגיע לאיזשהו התרבות מסוים. ובעקבות ההתרבות הזאת הוא יגרום לביטוי של החלבון ולפיתוח תגובה חיסונית נגדו. הווירוס הזה יש איתו ניסיון מצוין אגב כאב טיפוס בחיסון לאבולה. זה וירוס, החיסון לאבולה, אותו חיסון שבלם בהצלחה רבה את ההתפרצות באפריקה, הוא חיסון שגם הוא מבוסס על אותו הווירוס, שבמקרה של החיסון לאבולה הוא חודר אליו החלבון של האבולה. אבל יש ניסיון מצטבר מאוד מבטיח עם הוקטור הזה, כמו שאנחנו קוראים, עם הנשא הזה. במקרה של המכון הביולוגי, אז הם פרסמו מאמר שנמצא כבר נגיש באינטרנט, בספרות הרפואית, והנתונים נראים באמת מאוד מבטיחים. יש פה וירוס שמבטא בהצלחה את החלבון. הווירוס הזה מגיב יפה עם נוגדנים כנגד הנגיף, הווירוס הזה מעורר תגובה חיסונית בחיות מעבדה. והעתיד של הניסיונות הקליניים הוא בעצם זה שיראה אם אכן הציפיות ממנו יתגשמו.
אם הציפיות ממנו יתגשמו.
יש בסיס אופטימי לציפיות. הבסיס הפרקליני הוא נראה כרגע מבטיח ואופטימי.
שזה מצוין וזה נשמע כמו פריצת דרך.
בהחלט.
אם הציפיות יתממשו, אנחנו מדברים על חודשים עד שכבר יהיה חיסון לכולם, או שאני רצה מהר מדי?
תראי, סדר הגודל הוא לא תמיד ניתן לחיזוי. כבר עכשיו, כבר בחיסונים שקיימים, שנמצאים בניסוי קליני, ההתקדמות היא מאוד מרשימה והרבה יותר מהירה ממה שמוכרת לנו בנגיפים אחרים. עכשיו, כמו שהזכרתי, יש פה כמה שלבים. אז השלב הראשון והשני, שימשכו מן הסתם מספר חודשים, הם יבשרו את מה שקורה אחריהם. הם יראו אם באמת התופעות הלוואי מאפשרות להמשיך, אם יש תגובה חיסונית יפה. בהמשך יהיה השלב השלישי, שהשלב העיקרי והקובע הקצב, מה שנקרא, שבמסגרתו החיסון ינוסה בהיקף רחב יותר. באופן קצת אבסורדי, להצלחת השלב הזה, אנחנו תלויים בהמשך של ההסתובבות של הנגיף.
כן.
כדי שאנחנו נוכל לראות אם החיסון הוא אפקטיבי כלפיו. אז אנחנו קצת צריכים את הנגיף עוד קצת שיהיה, כדי לפתח את החיסון. זה נשמע אבסורד, אבל זה חלק מתהליך הפיתוח.
אני אשאל אותך שאלה אישית, את פעם ראשונה מתראיינת מאז שפרץ לעולמנו ה-COVID-19, הקורונה, כמו שאנחנו מכנים אותו, את וירולוגית. וירולוגים, לא נגיד מחכים לאירוע כזה, אבל אם נופל להם אירוע כזה במשמרת שלהם, זה דבר שהוא פנטסטי מהרבה בחינות. זאת אומרת, עם כל עם כל המחשבות הרעות שיש לנו, ובצדק על כך, יש כאן, אני בטוחה שאת עסוקה יום ולילה בעניין הזה.
כן. האמת שזה אירוע שהוא מסעיר, והוא פרץ כבר את גבולות הווירולוגיה. אני לא צריכה לספר לך שהאירוע הוא חברתי, והוא פוליטי, והוא כלכלי, והוא עולמי. בשטח הווירולוגיה, אני אישית כווירולוגית קלינית, תמיד חשבתי שווירולוגיה זה תחום מאוד חשוב, מאוד מתפתח. אני, לדוגמה, יש פיתוחים מדהימים של תרופות כנגד שפעת, של תרופות חדשות כנגד נגיפים שיכולים להדביק עוברים ברחם אימם. זאת אומרת, מבחינתי, תמיד הווירולוגיה הייתה תחום מאוד חשוב, אבל ללא ספק המסר הזה קיבל עכשיו דחיפה עולמית, ואנחנו לא צריכים לשכנע יותר את העולם כמה חשוב להתכונן לווירוסים חדשים ולפתח נגדם חיסונים ותרופות, ולהבין איך הם כל כך מתוחכמים, ואיך הם מתמרנים אותנו ופוגעים בנו, ואיך אנחנו בכל זאת יכולים להתגבר עליהם.
איך המחקרים שאת עשית בעבר עזרו כאן גם לך בעבודה שלך, וגם במחקר הישראלי, אפילו הפורץ דרך הזה, מחקרים שעשית על וירוסים אחרים, לפענח אותם, לפענח איך הם עובדים, איך המנגנון ההדבקה עובד?
כן, זו שאלה טובה. אני חושבת שאומנם כל וירוס הוא שונה, אבל יש מכנה משותף במנגנוני ההדבקה, במערכות ניסיוניות, ויותר אולי בתגובה שלנו כנגד הנגיף. והמחקרים שאני עסוקה בהם, מובילה אותם בשנים האחרונות, בשיתופי פעולה עם חוקרים מבית ספר לרפואה, המחקרים האלה הם באמת מפלסים דרך להבין, יש לנו מודלים מיוחדים של מודלים ברקמות, מודלים בתאים אנושיים, שבעזרתם אנחנו לומדים להבין גם איך הנגיף מדביק, איזה מנגנונים הוא משתמש כדי להתחמק מהתגובה החיסונית, איך התגובה החיסונית שלנו מעכבת את הנגיף מצד אחד, אבל יכולה להזיק מצד שני, כמו שאנחנו רואים גם במקרה של נגיף הקורונה הנוכחי, אנחנו יודעים שחלק מהמנגנון הנזק הוא דווקא תגובת יתר של המערכת החיסונית. אנחנו חוקרים נוגדנים, חיסונים לנגיף, תרופות אנטיווירליות חדשות, ודי מהר שילבנו את המערכות הקיימות שלנו במחקרים מתקדמים שאנחנו עושים היום במעבדה על נגיף הקורונה.
כמה נעזרו בידע הרב שיש לך, נגיד, במכון הביולוגי?
ראשית כל, אני צריכה לתת קרדיט גדול למכון הביולוגי, שיש להם הרבה מאוד ידע משלהם. אני לא חושבת שאני ישירות תרמתי, אני מקווה שאני אתרום, תמיד אוכל, אשמח לתרום, אבל אני ישירות לא תרמתי לפיתוח במכון הביולוגי, אני באמת נותנת קרדיט מלא למדענים שלו, כולל וירולוגים מצוינים שיש שם.
אצלך במעבדה עוסקים במשהו שנקרא פולינג, את הבטחת שתספרי לי מה זה, כי זה דבר ממש חלוצי, שמאפשר לעשות כמה בדיקות בבת אחת, על מה מדובר?
נכון, אז באמת, את שאלת אותי כמה המחקרים שלי קודם מסייעים עכשיו לחקור את הקורונה, אבל אחד הדברים שסייע לנו בהקמת המערך המעבדתי העצום שאנחנו הקמנו בהדסה, זה באמת התשתית החזקה של המערך ההבחנתי של וירולוגיה קלינית שהייתה קיימת. כמובן שהתשתית הייתה הרבה יותר קטנה ממה שהיא היום. היינו צריכים להקים ביום אחד, מיום אחד למשנהו, מערך הבחנתי לגדול מ-100 בדיקות ביום לאלפי בדיקות ביום. אני גם רוצה להזכיר שירושלים היא הייתה או עדיין האפיסנטר, או מה שאנחנו קוראים עין הסערה של המגפה הזאת, אז היה לנו הרבה מאוד נבדקים באזור שלנו. ואנחנו עשינו את זה גם בעזרת תשתית קיימת, אבל גם בעזרת פיתוחים טכנולוגיים, שבמקרה הזה היו די חלוציים. זה אנחנו עשינו את זה בעזרת שיתוף פעולה, גם מאוד פורה שיש לנו עם חוקרים בבית ספר לרפואה שצמוד אלינו פה, של האוניברסיטה העברית, ואנחנו די מהר הבנו שכדי להגדיל משמעותית את נפח הבדיקות, אנחנו צריכים להגדיל את היעילות ולהתגבר על מחסור שהיה קיים אז ועודנו קיים בצורה גלית בריאגנטים, מה שקוראים. וכדי לעשות את זה אנחנו פיתחנו שיטה, שיטה שהייתה קיימת ומוכרת למתמטיקאים, של פולינג, של איגוד בדיקות, שבמסגרתה כן. אנחנו מנווטים בצורה מבוקרת בדיקה של כמה בדיקות בבת אחת. אנחנו מאחדים אותם, וככה נותנים להם לעבור מספר, את מספר שלבי הבדיקה של הפקת החומר הגנטי ושל ה-PCR, או לא צריך לתרגם את זה לעברית, של ה-PCR, הגברת הגנום הנגיפי, כן. אנחנו עושים את זה לכמה דגימות ביחד. מה היתרון? היתרון הוא ש... אם אתה מקבל תשובה שלילית, וברוב כן. המקרים אנחנו עושים את זה באוכלוסייה שהשכיחות של הנגיף בקרבה היא נמוכה, באוכלוסיית סקר, בפרסונל רפואי, בתעשיות הכרחיות, במשטרה, כל המקומות שצריך לתת להם להמשיך לרוץ במגפה הזאת.
כמה בדיקות עשיתם ככה בשיטה הזאת?
נכון לעכשיו, באופן כללי אנחנו עשינו בהדסה כרבע מיליון בדיקות, ובמה שקוראים הגל הראשון אנחנו ביצענו חמישית מכלל הבדיקות של המדינה, וזה די הרבה התאפשר בזכות הטכנולוגיה שהיינו באמת ככה צללנו אליה והסמנו אותה, כמובן אחרי הרבה מאוד מבחנים של אמינות, שהיא תהיה אמינה, שהיא לא תפגע ברגישות בצורה ניכרת, והיה צריך במקביל לפתח הרבה מאוד לוגיסטיקה מסביב לזה, ומחשוב מסביב לזה, כל המערכות של בית החולים נרתמו, כך שבעצם, שוב, כשאתה מאגד בדיקות, אז התשובה השלילית כבר באמת יכולה להשתחרר בבת אחת ומאוד מהר לקובץ אנשים, ואז אם אתה מגלה פול או אגד כזה שהוא חיובי, אז צריך לחזור אליו ולבחון אחד-אחד מי החיובי בו.
פרופסור וולף, את כבר מצליחה להבין משהו במנגנון ההדבקה של הווירוס הזה, למה יש אנשים שנדבקים יותר, אחרים לא נדבקים, ילדים עוברים את זה בקלות, אנחנו שומעים עכשיו שמנסים לבדוק האם ילדים בגילאים מסוימים שאין להם סימפטומים, הם מדביקים יותר או פחות, איך זה עובד? זה לא עובד על כולם אותו דבר.
נכון. ראשית, אף וירוס לא עובד על כולם אותו דבר. אני רוצה להזכיר לך שהנושא שלא כולם אותו דבר הוא של אוכלוסיות סיכון, של שוני במהלך של מחלה בין אדם לשני, הוא קיים בכל הווירוסים. הנושא מוכר לנו. הוא מאוד בולט והוא מאוד תקשורתי כשמדובר על הקורונה.
כל מי שאומר שזה כמו שפעת מדבר שטויות, זאת אומרת זה מדבק יותר, הרבה יותר?
הרושם הוא שזה מדבק יותר, כן. אז זה לא שטויות, כיוון שיש מכנים משותפים, כן. גם שפעת מדביקה את מערכת הנשימה העליונה והתחתונה, ופחות מערכות אחרות. יש הרבה מה ללמוד מהניסיון שלנו בשפעת.
אז זה דומה לשפעת? אנחנו מתרגשים יותר.
יש דמיון ויש הרבה שוני.
אנחנו מתרגשים יותר מדי מהווירוס הזה, או שיש סיבה?
לא, אני לא חושבת שאנחנו מתרגשים יותר מדי, אני חושבת ממש לא. ראשית, הוא מאוד משמעותי, הוא גורם לתחלואה מאוד משמעותית אצל אוכלוסיות מסוימות, הוא מדביק בצורה גורפת, שלא תמיד עדיין מובנת לנו. חלק מההתרגשות היא בגלל החדש והלא מובן. ויש המון התקדמות בהבנה, באמת, זו התקדמות מאוד מרשימה במספר חודשים. כך שיש אופטימיות, אבל כרגע הווירוס הזה די מהנדס אותנו.
מהנדס אותנו. עד החיסון, מה צריך לעשות? את, אגב, מאלה שחושבים שצריך לעשות סגר כי זה יעשה פה איזה השטחה של העקומה?
אני חושב שזה נושא שהרבה דנים בו. אני דווקא רוצה לדבר על... ברור שסגר זה האפשרות האחרונה והבלתי רצויה, זה ברור לכולם. ואני דווקא רוצה להדגיש את החשיבות של הבדיקות המעבדה, והרבה מאוד בדיקות כאמצעי מושכל להשתחרר ולפתור מסגר. ואני חושבת שיש דיון על זה בשלבים מאוד מתקדמים. לא רק הבדיקות עצמם, שאותם יודעים היום לבצע, יודעות מעבדות רבות לבצע.
עושים הרבה בדיקות, אבל אין חקירות כמו שצריך.
בדיוק, אז לא יודעים מי הדביק את מי. כל הלוגיסטיקה שמסביבן היא לא פחות חשובה. הלוגיסטיקה שלפני, מי ייבדק, הלוגיסטיקה של ה... של הייעול של כל תהליך הבדיקה, שיש הרבה מקום לייעל אותו, כי זה וירוס מאוד מדביק, אנחנו גם במעבדה צריכים מאוד להיזהר ממנו, וזה מכתיב תנאים מאוד שונים של קבלת הדגימה הזאת בהשוואה לווירוסים אחרים. אז אם נצליח לייעל את תהליך המשלוח וההגעה, ואם נצליח לפתח בדיקות חדשות ומהירות פולינג ואחרות שאנחנו עובדים עליהן כדי באמת לשחרר מסגר, לעשות לדוגמה בדיקות בבתי ספר, במקומות שצריכים לחזור לעבודה, בנושאים מחול, יש הרבה מאוד, אני חושבת, מה לפתח בתחום הזה ובכל הלוגיסטיקה שמסביבו כדי למנוע את ההכנסה הבלתי רצויה לסגר.
הפרופסור דנה וולף, מנהלת היחידה לוירולוגיה קלינית בבית החולים הדסה בירושלים, חוקרת ורופאה מומחית למחלות זיהומיות, תודה רבה לך על שיחה מרתקת.
תודה רבה לך.